קונטרס אחרון, אנחנו כבר ממש בחלק האחרון, האחרון של התניה. יש כאן קטע יחסית ארוך, בכלל הקטעים הראשונים בקונטרס אחרון קצת יותר עמוקים, קצת יותר ביורים על ענייני יסוד וקבלה, אבל ננסה להוציא איזושהי פנינה מובנת גם כן שאפשר לחזור כאן. אדמור זקן מדבר על הבדל מעניין בין לימוד התורה לבין התפילה. והוא מסביר את זה, ומזה גם נגיע לנקודה מעניינת שקשורה למעשה בשבילנו בתפילה. ידוע כתוב כבר בתניה בחלקו הראשון, פרק למתת, פרק מם, שכשאדם לומד תורה, התורה יש לה מצב שהיא עולה לעולמות עליונים, נוצרים ממנה מלאכים בעולמות עליונים. לאיזה רמה של עולמות זה כבר תלוי, לאיזה רמה האדם לומד, באיזה רגע שיש לו אהבת השם, יראת השם, אם אין לו. גם בתפילה אותו דבר. כשיהודי מתפלל עם רגש של אהבה ויראה, התפילה שלו עולה למעלה, נוצרים מזה מלאכים, וזה פועל עניינים מאוד גבוהים. נו, אז כן, פה באיגרת, בחלק הזה, מציין דבר מעניין. מה ההבדל בין תורה ותפילה כשזה נעשה ללא כוונה? דיינו, אדם נגיד לומד תורה, לומד איזה דף גמרא, בלי אהבת השם ויראת השם. מה קורה עם הלימוד תורה שלו? אז כתוב שכשאדם לומד תורה בלי כוונה, אז בכל אופן נוצרים מהלימוד שלו מלאכים בעולם היצירה. כשאדם מתפלל בלי כוונה, כתוב בזוהר שהתפילה שלו נדחית לגמרי למטה, היא לא עולה בכלל. אדמור זקן שואל מה ההבדל? הרי בשניהם הוא עושה את זה, הרי אם את שניהם הוא יעשה עם כוונה, הם שניהם יעלו לאותו עולם. ואילו כשזה בלי כוונה, אז כאילו התפילה גרועה יותר. התפילה נדחית לגמרי למטה והתורה לא, אז הוא מסביר הבדל מאוד מעניין ומאוד מובן גם. הוא אומר ככה, כשאדם לומד תורה בלי כוונה, מה הפירוש בלי כוונה? לא היה לו רגש של אהבה ויראה, אוקיי. אבל היה לו הבנה, הוא הבין מה שהוא למד, הוא למד אף גמרא, הוא הבין מה אביי אמר, מה רבא אמר, הוא הבין, הוא לומד תורת השם, הוא מבין. אז אם הוא לומד תורת השם ויש לו הבנה בלימוד, אז בוודאי שהלימוד שלו עולה למעלה. זה חסר פה רגש של אהבה ויראה, זה לא עולה מספיק גבוה, זה לא נפעל באופן מלא מה שצריך, אבל בכל אופן הוא למד תורה בשכלו, זה דבר נפלא. אבל כשאדם מתפלל בלי כוונה, מה ברור שהוא מתפלל בלי כוונה? הוא אמר את המילים, מה הוא חשב בשעת מעשה? הרי זה לא לימוד עיוני שהראש שלו עסוק כרגע בלהבין את המילים. ברגע שהוא לא אמר את המילים בכוונה, אז במילא מה הוא כן חשב? הוא חשב דברים בתהילים, הוא חשב דברים שלא קשורים לתפילה. נו, חשבת דברים שלא קשורים לתפילה, ודאי שזה יפיל את האותיות למטה. כי לא רק שזה לא מתרומם, אלא כל מילה שהוא אמר התלבש עם מחשבות זרות וכדומה. אז ודאי שבמילא התפילה בעניין הזה גרועה יותר, אם אפשר להתבטא כך, לגבי תורה. אבל מצד שני יש מעלה בתפילה. מה קורה אם אותו אדם רוצה עכשיו לתקן? מתפלל תפילה בלי כוונה, והתפילה, כמו שאמרנו, נדחתה למטה. עכשיו הוא רוצה לתקן את זה. אז יש דבר מאוד נפלא בתפילה, איך אפשר לתקן את זה? אומרים ככה, הרי בכללות, כשאדם ניגש לתפילה, הרי יש לו כוונה כללית לקדוש ברוך הוא, הרי הוא רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא. כל הבעיה שהיה לו מחשבות זרות בתפילה, ולכן זה נפל למטה. אומר אדמו"ר זקן דבר נפלא, נקרא את זה בלשונו בתניה. כשמתפלל בכוונה, אפילו תפילה אחת, מלוקטת מתפילות כל השנה. זאת אומרת, נניח, יום אחד הוא התפלל את משפט עודו לשם קירו בשמו בכוונה, וכל השאר הוא חלם. למחרת הוא אמר את המשפט השני בכוונה, ואת השאר הוא חלם, ויום אחרי זה אמר את המשפט השלישי בכוונה. אומר אדמו"ר זקן, אם במשך שנה שלמה אפשר ללקט מכל השנה תפילה אחת לפחות שהוא חשב על המילים שהוא אמר, אז למרות שזו תפילה מפוזרת משנה שלמה, אפשר לחבר את כולם, וזה מתקן פשוט את כל השנה כולה. זה מלא את הכל למעלה. כי הכוונה הכללית שלו הייתה לשמיים, הכוונה הפרטית היה לו בעיה, הוא חשב מחשבות לא נכונות. אבל כשפעם אחת הוא יחשוב נכון, הוא פשוט מתקן את הכל. וזה דבר נפלא, כוח נפלא, שיש כשאנחנו מתפללים בכוונה, אז גם אם לא תמיד אנחנו מצליחים להחזיק מעמד כל התפילה, על כל מילה שאנחנו אומרים וחושבים על מה שאנחנו אומרים, איזה פעולה נפלאה יש לזה למהלך השנה כולה.